עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ספר מרתק, על פי כותרתו וגם על פי תוכנו, חלומות ופשריהם בספרות חז"ל. את הספר כתב הרב הדוקטור אלכסנדר קריסטיאן פולר. שלום לנכדו, עמי אליסף.
שלום, שלום.
מתי נכתב הספר?
הספר נכתב כעבודת דוקטורט בווינה ב-1913, הסתיים וחיכה למלחמת העולם הראשונה, ויצם מיד אחרי המלחמה בווינה ובברלין בהוצאת ספרים בשם של בנימין הרץ, הוצאת ספרים יהודית שהוציאה ספרים של חוכמת ישראל באותה תקופה.
וזה אחרי צאת ספרו של זיגמונד פרויד, פשר החלומות.
אכן כן, באותו עיר, בנובמבר 99, יצא ספרו של פרויד, פשר החלומות. אני מניח שהדבר הזה היכה גלים בעולם, וגם היכה בגלים אצל המשכילים היהודים שישבו במערב אירופה, בגרמניה ובין באוסטריה. סבא בחר לכתוב את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטת וינה על הנושא הזה, כאשר סבא, בן משפחת רבנים מגליציה, מברודי, רבני ברודי ממשפחת קריסטיאן פולר, והוא עצמו למד באותה תקופה בבית מדרש רבנים בווינה. בית מדרש רבנים חייב את תלמידיו להוציא גם הסמכה לדוקטורט בפילוסופיה, וזה התוצר של הספר.
אז סבך עלה לארץ בשלב מסוים.
סבי נרצח בזין תשרי 1942, לא הצליח לעלות לארץ, הצליח לשגר את בנו, את אבא, פרופסור נחום קריסטיאן פולר, שעלה ארצה בגיל 20 ולמד פה באוניברסיטה העברית פיזיקה.
אז הציל את בנו, את אביך. אבל בוא נדבר באמת על התכנים, חלומות ופשריהם והסימנים, האומנס וכל הדברים שעל פי באמת המדרשים בספרות חז"ל, יש איזושהי השקה בינם לבין נגיד החוכמה הקדומה לבין החוכמה המודרנית, או שזה פשר לגמרי אחר של החלומות?
אכן, השאלה שלה מאוד מעניינת, הסבא, כל הספר עוסק בדיוק בשאלה הזאת. מטרת הספר היא בעצם לקריאה משווה בין ספרות חז"ל לבין הספרות הכללית, הקלאסית, היוונית, הרומית, מזרח הרחוק, עד תקופתו של המחבר. על כל מובאה, יש כ-215 מובאות, על כל מובאה שסבא מביא בלשון המקור בארמית, מתרגם לגרמנית, המקור מנוקד, הוא גם מאיר בהערות שוליים, כאשר ההערות שלו הם לא, הם גם הסביר כמובן, אבל בעיקר השוואה והנגדה ושיש צורך, והשוואה איפה שקיים, ולהראות שבעצם הדברים הם קומונליים, הם אחידים, הם מופיעים שם ופה, אותם רעיונות חוזרים על עצמם, חכמי החכמים הקלאסיים הכירו את מדרשי חז"ל, ככל הנראה הדברים המרתקים.
כן. עכשיו, למשל מדברים על הנושא של פשר החלומות. למי לספר את החלום? מי הוא זה שאמור לפרש לך את החלום? כי גם בחוכמה העתיקה וגם בחוכמה של חז"ל על פי הספר, החלום, כל זמן שלא דיברנו, לא אמרנו אותו בקול, אז הוא מרחף כזה כעננה מעל התודעה, וברגע שאמרנו אותו, אז הוא מחייב. אז נכון? יש גם הנחיה למי לספר.
נכון. אז אני אקדים ואומר שיש הקדמת המחבר, הספר כאמור הוא 215 מובאות שעל פיהם הוא מבאר ומנגיד ומציע את החוכמות האחרות, החוכמות החיצוניות, מה הן אומרות על אותו דבר. אבל לפני הספר יש הקדמה, והקדמה היא הקדמה מונומנטלית שעוסקת גם בחלומות, היווצרותם, גם בחז"ל וגם בספרות הכללית, וגם את הפשר, למי מספרים, איך פותרים את החלומות, מה הן השיטות לפתור את החלומות. אז זה מובא בהקדמה בצורה מתודית, ובדוגמאות, במובאות, זה מובא בצורה נקודתית לפי נושאים, נושאים מרתקים ביותר. אני, מי שמחזיק את הספר הזה של הוצאת ספרים מגנס, יכול להתרשם, למשל, אני אתן רק כמה כותרים מהיווצרות החלום. אז למשל, החלום כאמצעי של התגלות אלוהית, או החלום כתהליך פסיכולוגי פשנות טבעית, שזה מתכתב עם פרויד. אגב, הערת השוליים הראשונה בספר מתייחסת לפרויד, לומר שאומנם הספר עוסק בספרות חז"ל, אבל המחבר מתכתב איתו. כשזה מחבר כותב בהערת שוליים מספר אחת, פרויד אומר, אל תתבלבלו, אני מכיר את פרויד, קראתי אותו, אני יודע ואני מתייחס אליו. אני ממשיך בתוך עניינים. זימון מלאכותי של חלומות, מתים שמופיעים בחלום לפי בקשה. נעבור הלאה, תפילות.
כן, אלה ראשי הפרקים.
ראשי פרקים שדוגמאות שפשוט מתאבנים לקרוא את הספר, תפילות ואמצעים בשביל חלומות טובים, אמצעים נגד חלומות רעים.
השאלה אם אנחנו באמת יכולים, למשל, אני רואה כאן חלום אחד שרואה חסה על פי הקנקנים, אז אחד אומר, עסקיך היו מקופלים כחסה, כלומר, כפולים ומכופלים, ואחד השני אומר, עסקיך היו מרירים כחסה. או ראינו חבית תלויה על דקל, אז האחד אומר, עסקיך התנסעו כדקל, השני אומר, סחורתך תמתק כתמר, כלומר, יש גם פרשנויות שנבדלות אחת מהשנייה על אותו חלום.
נכון, נכון. אז החלום, יש כאן, אמרת קודם, וזה נכון, האמירה של החלום והעולם הפנימי של החולם ומגיד הפשר, הם חלק מרכיבים ממהות הפתרון. קרי, גם בחז"ל וגם בספרות כללית, מוצאים את זה שאו שיש סמנטיקה, כלומר מילים, מצלצולים של מילים, גימטריה אפילו של מילים, גם בספרות חז"ל, גם בספרות כללית, מקום מסוים, נוהג של מקום מסוים. זאת אומרת, אדם חי, אדם חולם על דברים שהם באזור שלו.
כן, ולכן על הפרשן לדעת בדיוק מה עוסק האיש, מה הקונטקסט של כל דבר, כי חבית או תמר או דקל או חסה או בית זה לא אותו דבר לכל אחד בכל מקום, אז יש כאן הרבה חוכמה.
זה כל אחד מהעולם הפנימי שלו, נכון.
בסך הכל, בפרשנות חז"ל מדברים על החלום כמנבא או כמתאר עולם פנימי?
אז כמו שצפוי, סבא מתאר תהליך שגם מקורותינו עוברים, והוא בהקדמה מתאר שמההתחלה יש מאמר של דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, והוא מראה שתוך כדי תהליך הדרגתי של, שהוא לא מסביר מה מהות התהליך, אבל לאט לאט נכנסים כנראה לפי האזורים שבו היהודים גרו בבבל ובארץ ישראל, נכנסו אלמנטים, השפעות וחלומות, פתרונות, שדים, רוחות, כל מיני דברים שאולי בהתחלה היו זרים, נכנסו לחברה.
מה מעולמות הפגניים יותר?
כן, יש גם פגניים, בוודאי שיש גם פגניים, יש אינקובציה, יש פגניים, יש חז"ל מתמודדים עם זה, שואלים על זה. בהחלט הספר מכיל המון המון התמודדויות, חלקם דרכי האמורי, קרי דברים שהם פגניים, וחלקם דברים שגם חז"ל קיבלו, וגם חז"ל אפילו היו חלק מהפותרי החלומות.
כן, הספר באמת מאוד מרתק וגם לוקח אותנו למקומות ככה בהיסטוריה וגם בחוכמה יהודית וגם בחוכמה יוונית ובכלל, יפה. אז מה נאמר, יש גם עצות, נכון? אם להזמין חלום, אפשר להזמין חלום טוב.
בוודאי שמי שמחפש את זה יכול למצוא שם, אבל בוא נאמר שהקהל היעד של הספר, כפי שניכר בהקדמה של סבא, וזה הספר הזה נועד בעיקר לקהל אקדמי, קהל קהל שהוא יודע לקרוא קריאה משווה בספרות כזאת וספרות כזאת, קהל שמתעניין בחוכמת ישראל, קהל שמתעניין במדרשים, קהל שמתעניין בפסיכולוגיה. אגב, הספר נמכר עד היום בגרמנית, הספר במקור הופיע בגרמנית, ועד היום הוא נמכר באמזון.com בגרמנית. עכשיו הוא תורגם בעברית, ובמקביל הוא תורגם גם לצרפתית, ויצא לאור עוד במהלך 2016.
מעניין, גם פירוש רש"י יש שם שהוא מצרפת.
כן.
אז עמי אליסף, נכדו של הרב הדוקטור אלכסנדר קריסטיאן פולר, תודה רבה לך.
תודה גם לך.
חלומות ופשריהם בספרות חז"ל, ספר של הוצאת מגנס.